ערב טוב. זה ככה קצת מעניין היום. טוב, היום אנחנו נתעסק בנושא שנקרא בריאת האישה. ובריאת האישה כסוד של כל מבנה הזוג והזיווג בכלל בין איש לאשתו. אנחנו נתחיל בדברי הזוהר הקדוש, שהוא כותב במספר מקומות על המשמעות של הזיווג ובריאת האישה. בספר שמות הזוהר הקדוש אומר, ואני פה מתרגם בעברית, האדם נקרא חצי גוף על מנת שיקח את בת זוגו ויעשו גוף אחד ממש. כלומר, יש פה איזה דגש בדברי הזוהר שהוא משתמש בלשון ויעשו גוף אחד ממש. כלומר, המטרה של הזוהר הקדוש, ששני החצאים הללו לא רק שיהיו מחוברים זה עם זה, אלא בזיווג עצמו, כאיש ואישה, הם הופכים להיות גוף אחד ממש. אז אם ככה, ברור שהזוהר בא להדגיש שהשלמות האמיתית, מהותית של האדם, לא יכולה להתקיים לחלוטי. היא פשוטה שהיא לא קיימת, אלא אם כן הוא מחזיר לעצמו את העצם מעצמו. אנחנו אחר כך קצת נתמקד בפירוש הזה של העצם. כלומר, אותה אישה שהיא חלק מעצמיותו ומהותו, ורק אז הוא הופך להיות חזרה גוף אחד ממש. וכמו שחז"ל אומרים בגמרא, לגבי מי צריך לחפש או לחזר, בלשון הגמרא, אחרי מי? אז חז"ל אומרים שדרכו של איש לחזר ואין דרכה של אישה לחזר, וכמשל, הגמרא מביאה, שאדם שאיבד אבדה, ודאי שכל בר שכל יודע שהאבדה לא מחפשת את הבעלים שלה, אלא הבעלים של האבדה מחפשים אותה. והיות והאדם מגופו, כמו שכתוב בתורה, ואנחנו נרחיב על זה, נלקחה עצם מעצמיו, אז למעשה היא עבדה לו, היא חסרה לו, ודרכו צריך לחפש אותה. לכן הזוהר הקדוש ממשיך ואומר, איש ואישה נקראים אחד. כי איש ולא אישה חצי גוף, ואינו אחד. לא שהאישה בלי איש היא גוף שלם. כן, היא גם כן, חצי. כלומר, דברי הזוהר הקדוש, בשני המקומות שקראנו עכשיו, מתייחסים לשני פסוקים שעדיין לא למדנו אותם עד היום. והתורה אומרת, זה ספר תולדות אדם, ובואו נשים לב לדיוקים במילים. שימו לב שכבר נאמר זה ספר תולדות אדם, והמילה תולדות היא מלאה. כלומר, היא כתובה בלי עוד חסרה. תף וו' ולמד ודלת וו' ותף, ממש מלאה. ביום ברו אלוקים אדם, בדמות אלוקים עשה אותו, את האדם, זכר ונקבה ברעם. ויברך אותם חסר וו. אתם שמים לב? שחסר וו במילה אותם. ויקרא שמם אדם ביום יברעם. כלומר, אנחנו רואים שיש פה מקום אחד שחסרה אות. במקום הזה הוא במקום שנאמר אותם, ברבים. אנחנו רואים, אם כך, שביום הבריאה עצמה, כלומר בתחילת בריאתו של האדם, בריאת השורש והמהות שלו, באותו יום עשה אותו הקדוש ברוך הוא אחד. כלומר, בשורש שלו הוא נברא זכר ונקבה. לכן נאמר בתורה את המילה עשה אותו. כלומר, לרמז לנו שדובר על אחד. בפסוק השני, נאמר ויקרא שמם אדם. ופה אני צריכים להתעכב. מה פירוש קריאת שם? יש איזו שיחה מעניינת של הרב שמואלביץ, שהיה אחד מגדולי בעלי המוסר בישיבת מיר כמדומני, והוא הביא מאמר בשם אביו על המאבק של יעקב ושרו של עשיו במעבר בנהר יבוק, שיעקב חוזר מלבן לארץ ישראל. שמה, אחרי שהמאבק מסתיים בניצחונו של יעקב, יעקב שואל את המלאך, שבקש ממנו שהוא אמר לו את שמו. ועד התשובה של התורה היא מאוד מעניינת. שהמלאך אומר לו, ולמה זה תשאל לשמי? זהו. ואנחנו, הוא לא עונה על זה. אנחנו מוצאים מקבילה לזה במה שקראנו השבת בהפטרה. כאשר מנוח ואשתו זוכים להתגלות של מלאך, מנוח שואל אותו לשמו, וכאן הוא מקבל תשובה. המלאך אומר לו, ושמי פלי. והוא פלי במעשה, כך כתוב. אז אנחנו רואים שיש פה בכל זאת מצב שמלאך, ששואלים אותו לשמו, הוא עונה. ולמה אצל יעקב, שרו של עשיו, לא עונה לו, לא אומר לו את שמו. אז הסביר אביו של הרב שמואלביץ' הסבר עם הרבה עומק. אמר לו כך, תראה, אתה יודע שכל דבר שאנחנו נותנים לו שם, באותו רגע אנחנו הופכים אותו למציאות. באותו רגע אנחנו יוצקים לתוכו את המהות. ואני, שרו של עשיו, יצר הרע, האמת היא שאין לי שום מהות. ואם אתה לא תכניס לי מהות, אני לא קיים. אני לא מציאות, אני דמיון. לכן אומר לו אותו שר של עשיו ליעקב אבינו, למה זה תשאל לשמי? כי ברגע שאתה תדע את שמי, אתה בצרות. אתה הופך אותי למשהו. היום אתה יכול לבטל אותי, כי אין לי שום משמעות. אין לי שם. נחזור לענייננו. ויקרא שמם אדם, כלומר קריאת השם היא קריאה וקריאה של תוכן ומהות של מה שנקרא בשם. אתם שמים לב הורים שקוראים שמות לילדים. צריך לחשוב היטב היטב מה התוכן שנותנים בשם. כשם שאנחנו אומרים שיש שמות שונים לקדוש ברוך הוא. כלומר כל שינוי בשם זה שינוי בהנהגה. אנחנו מכירים את הבסיס, שם אלוקים מידת הדין, שם אביה מידת רחמים. אנחנו מדברים על אותה מציאה, על אותה הוויה. אלא שההנהגה היא שונה. כך הם פני הדברים, גם בכל מה שנברא. השם מבטא מהות ותכלית. חז"ל למשל אומרים, למה נקרא שמו חמור? כי הוא חומר. כלומר, השם מבטא את המהות והתכלית של הנברא. וכך אנחנו באמת מוצאים, שהאדם הראשון בעצמו, קובע ומציין, את התכונה והמהות של כל בעלי החיים בתחילת הבריאה. הכתוב אומר מפורש, וייצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה, ואת כל עוף השמיים, ועכשיו שימו לב מה קורה. יש יצירה, יש נבראים, יש בעלי חיים, הכל מסתובב וחי. ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. כלומר, רק כאשר האדם הראשון נתן שמות לנבראים, מה נוצר באותו רגע? סגירת המעגל. רק אז הם הפכו להיות עם מהות ברורה ויעד ברור בקיומם.
הוא קבע את המהות או שעל פי
המהות? על פי המהות הפנימית, האדם נתן את השם. ולכן השאלה היא מצוינת. לכן בואו נראה מה אומר המדרש. המדרש מרחיב את זה. ואומר, שאמר רבי אחא, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, אנחנו מכירים את המדרש הזה בכמה וכמה פנים, ואז מה קורה? נמלך למלאכי השרת. אמר להם, נעשה האדם. אמרו לו, מה טיבו? ובמילים אחרות, מה תועלת יש לנו ממנו? יש הרבה נבראים. אמר להם, חוכמתו מרובה משלכם. אתם שואלים מה התועלת של האדם על הנבראים, עליכם, הוא חכם מכם. נו, צריך להוכיח, לא? כשאתה אומר למישהו שהוא חכם יותר ממנו, צריך להביא הוכחות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא לפניהם, לפני המלאכים, את הבהמות, את החיות, את כל הבריאה. ושאל אותם, תגידו, זה מה שמו? זה מה שמו? ונורא מעניין, לא היו יודעים. תמיהה גדולה. מלאכי השרת לא יודעים להבחין במהות הפנימית של הנבראים. כלומר, צריך להיות פה הסבר עמוק. איך יכול להיות כדבר הזה? מלאכי עליון, משרתי עליון, שהם כולם קודש. איך הם לא מסוגלים להבחין במהות? המהות היא הרי רוחנית. המהות היא משהו אלוקי. משהו פנימי. איך מלאכים לא מסוגלים? אנחנו יודעים, אתם יודעים, בואו רגע נמשיך. הוא ממשיך המדרש ואומר, העבירן לפני האדם. אמר לו, זה מה שמו. אמר, זה שור, זה חמור, זה סוס, וזה גמל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא לאדם, ואתה מה שמך? אמר לו, לי נאה להיקרא אדם, שנבראת עם האדמה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, ואני מה שמי? אמר לו, לך נאה להיקרא בשם אדנות, שאתה אדון לכל בריאותיך. אמר בי אחא, אני השם ושמי. ושמי שקרא לי האדם הראשון. איך האדם הראשון מצליח להבחין במשהו שהמלאכים לא הצליחו להבחין? מסיבה פשוטה. כי האדם הראשון היה כלול משני הצדדים גם יחד. גם מצד הרוחני שבו, וגם מצד הגשמי שבו. מלאכי השרת מסתכלים על המהות, ומסתכלים על הגוף, ולא מבינים את הקשר ביניהם. איך זה הולך עם זה? כמו שראינו שהם אמרו אצל משה רבנו, שראו אותו בשמיים. מה לילוד אישה בינינו? איך יתכין חיבור כזה? זה משהו לא טבעי, זה משהו לא רגיל. אז המהות לא ברורה. לאדם זה כן ברור, לכן חוכמתו יותר גדולה מחוכמתם. על מדברנו אנחנו מוצאים, שהאדם בחוכמה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא נתן לו, מבחין במה? בשורש, במהות של כל בעל חי. ולפי זה הוא קובע את השם. נכון? ובדי שהוא קובע את השם, הוא מביא לידי ביטוי חיצוני, ותכף נביא מה פירוש ביטוי חיצוני, את המהות והתפקיד. וזה גם מה שאנחנו עושים. אנחנו כבני אדם, באופן ברור וטבעי, אנחנו מכנים כל דבר בשם. ברגע שנתתי שם, קבעתי לו תכלית. שאני אומר, זה כוס, משמעותו כלי קיבול. כלומר, בדי שאני קבעתי שם לאיזה דבר, כבר נתתי בו את התוכן הפנימי שלו. למה הוא נועד? דברים שאני לא יודע להגדיר אותם, מה קורה בדרך כלל? שאני לא יודע בדיוק מה לעשות איתם. כי לא ברור לי כל התכלית שלו, כל המרכיבים שלו, לא יודע להגדיר. תיקחו ילד קטן שגדל, ויש הרבה דברים סביבו שהוא לא יודע מה הם. הוא גם לא יודע מה לעשות איתם. ולכן אנחנו יכולים לראות ילדים שלוקחים צבע ואוכלים אותו, כי הם חושבים שזה אוכל. הם לא מבינים שיש לו מהות אחרת, כי הם לא יודעים איך קוראים לזה. אם היו מבינים שזה צבע, ותפקיד צבע זה לצבוע, אז הם לא היו אוכלים, כי זה לא אוכל. כלומר, המהות זה השם. לכן התורה מיד אחר כך אומרת, ויקרא שמם אדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא קובע, נוקב במבורש, את המהות של התפקיד של האדם. מהו? אדם. עכשיו, מה זה אדם? כלומר, למעשה, הזכר והנקבה, יחד, כי יחידה אחת, מציאות אחת, להם השם אדם זה המהות וייעוד. לכן התורה אומרת, ביום ברוא אלוקים, אדם.
לא השם אלוקים פה?
לא. ביום ברוא אלוקים, אדם, כן? ולא אדמות או אדמים. לא אומר זכר ונקבה, אלא ביום ברוא אלוקים, אדם.
אותו, mm-hmm. אברהם,
נכון,
אז
המילים
של עשייה ושל בריאה היו הפוכות.
נכון. ואנחנו נעמוד בהמשך. זה שני שלבים בבריאה, שני תהליכים. יש בריאת האדם ויש עשייה של האדם. הבריאה, אני רק אומר בכותרת, הבריאה זה המהות הרוחנית. העשייה זה הגשמי.
נכון, זה הגוף.
לא, זה לא הפוך. תכף נבין. תכף נראה שזה לא הפוך. כי העשייה מתייחסת פה להמשך ממש בקטע הבא. כלומר, מה שאנחנו אמרנו ביום ברוא אלוקים אדם זה השורש הראשוני. בסדר? לכן אנחנו גם נבין יותר את הסמיכות של הפסוקים. יש מספר פסוקים שקושרים את עשיית העזר של האדם לקריאת השמות של כל בעלי החיים. למעשה אנחנו נראה שזה תהליך שבו האדם קורא שמות לכל בעלי החיים עוד לפני שיש לו את העזר שלו. ופה זו נקודה שנצטרך לעמוד עליה אחר כך. כי אנחנו אמרנו שכל זמן שהאדם ללא עזר, אז גם חוכמתו חצויה, הוא לא שלם. וכבר אז הוא הבחין במהות. אז צריך להיות פה איזה חיסרון מסוים. צריך לעמוד עליו. עכשיו למעשה בואו נראה את הפסוקים. כתוב בתורה, ויאמר אדוני אלוהים לא טוב להיות האדם לבדו, העשה לו עזר כנגדו, וייצר עם יוד אחת, שמים לב? השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה, ואת כל עוף השמיים, ויבא לאדם לראות מה יקרא לו. כל אשר יקרא לו האדם נפש חיה ושמו, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. אתם שמים לב פעם שנייה? פעם ראשונה כתוב ויעשה לו עזר כנגדו, פעם שנייה לא מצא עזר כנגדו. כלומר היה פה כנראה ניסיון למצוא עזר.
עם כל החיות.
עם כל מה שיש. ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם, וישן, ויקח אחת מצלעותיו, ויסגור בשר תחתנה, ויבן אדוני אלוהים את הצלע שלקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם, ויאמר האדם, זאת הפעם, כלומר לפני זה היה כנראה משהו אחר, לא, לא מוצלח, עצם העצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה. כי מאיש לוקח הזאת, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לו בשר אחד. הפסוקים הידועים מוכרים, אבל יש פה כמה שאלות שצריך לברר אותם. מה היה האמירה הזו? בשביל מה לומר לא טוב להיות האדם לבדו יעשה לו עזר כנגדו? אני מבין. זה אין האדם יכול להגיע לשלמות בלי עזרה. טוב, הבנתי. אבל מה הקשר בין זה לבין קריאת השמות לכל בעלי החיים? זה אחד. שתיים, מה הפסוק באמצע שמזכיר לי שוב פעם שלאדם לא מצא עזר כנגדו? בוודאי, כי עוד לא היה לו עזר. הקדוש ברוך הוא אומר, יעשה לו עזר כנגדו, ועדיין עוד לא עשה. למה הפסוק מיד אחרי שהאדם קורא שמות לכל החיות ולמהויות שלהם, נאמר לי שוב שלאדם לא מצא עזר כנגדו? ואז בא השלב של יצירת העזר. זאת אומרת, שיש פה מהלך מעניין. שנבין אותו בשיעור, בעוד שני שיעורים אולי. הקדוש ברוך הוא יוצר אצל האדם תחושה עמוקה של הבנה שהוא לא יכול להיות ללא אישה. אין אפשרות לחיות חיי אדם ללא עזר כנגדו. ואז כדי שזה יבוא בתובנה עמוקה בתוך האדם, הוא מעביר את האדם תהליך. כי את האמירה של הפסוק לא טוב היות האדם לבדו יעשה לו עזר כנגדו לא אומר האדם הראשון. אומר הקדוש ברוך הוא. האדם הראשון לא יודע. אבל בתוך תוכו במהותו כבר מה קיים בו? העזר כנגדו. כבר למדנו. שני פסוקים. קדם ואחור צרתני. או שהמדרש אומר עשה אדרוגינוס. לא משנה. שני פרצופים. אבל הוא לא מבין את המהות הזאת. זה הוא גוף אחד, הוא לא מכיר משהו אחר. ואז שהוא קורא במהויות לכל בעלי החיים, למעשה מה הוא מחפש?
את העזר שלו.
האם השור זה המהות שלי? לא, הלאה. חמור? לא. תרנגול? לא. זוס? לא. גמל? לא. הוא מנסה כל מה שעובר מולו, והוא רואה שזה לא זה. ואז, מה שנאמר בפסוק, ולאדם לא מצא עזר כנגדו, מי לא מצא עזר כנגדו?
האדם.
הוא מבחין שבכל הבריאה כולה, אין שום דבר שיכול לעזור לו, להשלים את המהות שלו. כי כל מי שבא לפניו, הוא ראה, הנה המהות שלו מסתדרת. לכל אחד יש בת זוגו. כלומר, הקדוש ברוך הוא יוצר אצלו בתת ההכרה במודע שלו, צורך פנימי, שכלי, רגשי, לבת זוג. ואנחנו נביא בהמשך, בשיעורים הבאים, למה זה כך. ואז אפשר להפיל על האדם תרדמה. גם נסביר בשיעורים הבאים מה זה התרדמה הזו. והאדם לוקח, הוא לוקח צלע מתוך האדם, ושימו לב מה הוא נותן במקומה. ויסגור,
בשר
תחתנה, תזכרו את המילה, ולכן עכשיו ברור למה נאמר מפורש, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והוא לבשר אחד. עכשיו בואו נראה פנימה. כלומר, הסמירות הזו קובעת בצורה מכוונת ובצורה מדוקדקת שכל בעל חי נקרא שם. כלומר, למעשה בקריאת השם, כמו שאמרנו, אני קובע את התפקיד של בעל השם. וכל בריאה מושלמת עשויה למה? לשם מילוי ייעוד. יש התפקיד מסוים בעולם. וזה קריאת שמו. לעומת זאת, בעלי החיים, התורה אומרת בסמיכות אותו עניין, של האדם לא מצא עזר כנגדו. כלומר, בטרם הושלמו כל כליו של האדם למילוי הייעוד וההשלמה, שמו לא יכול עדיין להיקרא. אבל ראינו שנקרא כמה? כבר נקרא, לא? זכר ונקבה ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם. מתי הם נקראים אדם? האם לפני כן קראו לו אדם?
הוא לא יקרא שמם אדם.
אחר כך שמם, אחרי חווה. כלומר, לפני זה כתוב זכר ונקבה. אבל עדיין אין שם.
אז אולי זה השלב עוד של אור פרצוף.
יפה. אז זה עדיין זכר ונקבה.
זה לא אדם?
מה? איך? כן, אבל זה בפרק הבא כבר, אחר היצירה. זה נמצא פרק ב'. כאשר מדבר על יצירת האדם, הוא נברא ביום שישי. ופרק ב' כבר מדבר על התהליך של אחרי בריאתו. ולכן כבר אפשר לקרוא לו אדם, כי הייתה חווה. אבל לפני זה אי אפשר לקרוא לו שם.
אבל יש. האדם לבדו.
כן, זה הקדוש ברוך הוא אומר.
האדם.
האדם, כן, תכף יפה, האדם זה המהות. אבל הוא עצמו עדיין לא יכול לקרוא אדם. מתי הוא יכול לקרוא אדם? מתי יש דו שיח בין הקדוש ברוך הוא לאדם אחרי יצירת? חווה, כי ויאמר אלוקים אל האדם, כן? איך זה בפסוק? ויאמר האדם, זאת הפעם, עצם העצמי, הוא עצר מבשרי, עכשיו אני יכול לקרוא אדם. כי יש כבר את בת הזו. לפני כן הקדוש ברוך הוא קורא לו אדם, זה המהות שלו. אבל בגשמיות האדם עצמו, מתי הוא קורא לעצמו אדם? רק כאשר יש לו את חווה.
הוא קורא...
הוא מדבר כאדם, אומר אדם. זה כשיש לו את חווה.
הוא אומר שהוא אדם?
ויאמר אדם, ויאמר האדם. פעם הראשונה שהאדם אומר. לפני זה, מה?
אמרנו שבאמצע הפסוקים שכתוב לאדם לא מצא עזר כנגדו.
כן, אבל מי זה?
זה שאמרנו שזה האדם.
לא, אנחנו, ולאדם, הוא אומר לא מצא עזר כנגדו, אבל הקדוש ברוך הוא קורא לו אדם, לא הוא. כי אין לו מהות עדיין. המהות הרוחנית כבר אמרנו, שיש שתי מהויות, הרוחנית והגשמית. ברוחני הוא אדם. אבל הוא עדיין לא מושלם. לכן הוא לא קורא לעצמו אדם. איפה אנחנו מוצאים פעם ראשונה את האדם מדבר? אחרי קריאת השמות לחיות. אחרי שלא מצא עזר, עד כאן הקדוש ברוך הוא קורא, מכנה אותו בשם המהותי, פה ויאמר האדם, זאת הפעם. עכשיו אני יכול להיקרא אדם. כי יש לי אישה. בסדר? מסתדר? מסתדר עם הפסוקים. לכן, זה הרעיון היסודי, שנאמר בתחילת כל העניין. לא טוב היות האדם לבדו, כלומר, בטרם שהוא הושלם, לא שייך בו קריאת שם, והמהות והשורש שלו חסר. ורק לאחר שהוא קורא שמות לחיות, וקובע מהויות ותפקידים לכל הבריאה, הקדוש ברוך הוא מפיל עליו תרדמה, ומוציא לפועל את השלמת יצירתו שלו. למה? על מנת שגם הוא יוכל להיקרא בשם. כי השם זה המהות והייעוד. והוא קורא לבת זוגו כשמו. אישה. והוא מסביר למה. כי מאיש לוקח הזאת. כלומר, כל המהות שלה היא כמו המהות שלו.
האיש ידע שהוציאו לו או שהוא הרגיש?
לא. לא, הוא לא ידע. הוא דם, וכשהוא קם, אנחנו נראה, יש מדרשים קצת לא כל כך קלים לעיכול. אנחנו נראה את זה בעוד כמה שיעורים. בדיוק מה הוא ראה כשהוא התעורר. אבל...
מי המציא את האיש הזה שהוא הכניס פה פתאום?
הוא.
כי לא היה...
נכון, הוא.
איש עד...
נכון.
עד האיש.
עד הוא, נכון. לא היה איש עד האישה. נכון. היה אדם. לא היה איש. ואז הוא אומר, כי מאיש לוקח הזאת. לכן, נפלא הוא הסיום. עכשיו אנחנו מבינים גם מה שקורה לנו באופן טבעי. ואנחנו יכולים להגיד שבאופן כללי, כל הזוגות הנישאים, אחרי החופה, שמחים מאוד ללכת לאן שהם רוצים, לאן שהם החליטו, ואף אחד לא ממהר לרוץ הביתה ולבכות, מתגעגע. זהו, נגמר הסיפור. וזה נורא מפליא. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ואולו בצר אחד, זה תיאור מדהים של התורה, שמתאר אתנו בעומק עצום את התופעה הבלתי רציונלית, הגיונית, רגשית. רבותיי, אנחנו הורים, מגדלים את הילדים עד גיל 20, ולא כל כך זה הולך בקל. רק בזה צריכים לקום באמצע הלילה להעניק אותם 6 פעמים כשהם קטנים. וכל פעם נלכת לזה בדיקה פה ובדיקה שם ופה והבכי והריבי וכל מה שטבעי קורה. הרי אנשים כבר גדלים וסוף סוף אפשר לשבת איתם קטן בנחה, אתם הולכים. יופי. אז בשביל מה עבדנו? מה קרה? טוב, סוף סוף התבגרת, סוף סוף אפשר לשבת איתך, נהיית בן אדם. כן, בגיל 20, 22, 23, מתחילה, השכל מתחיל להירגע, מתחיל להתיישב, והוא, הלכת, שלום, יופי. זה נותן דבר שהוא הפך ההיגיון. מה קורה פה? והשאלה היותר גדולה, איך זה יכול להיות שהילדים לא חוזרים הביתה? אחר כך אתה מתקשר אליהם, אתה אומר, תבואו אלינו שבת, לא, תראה, לא יכול, זה, כבר הבטחתי, זה. היית צריך לרוץ, לא, אתה גדלת אצלי. מה קורה לנו? למה אנחנו מקבלים את זה באופן כל כך טבעי? כי זה היה העניין. התורה אומרת שלמעשה כשהאדם פוגש את בת זוגו ומתחבר אל בת זוגו, הוא לא הולך למשהו חדש, שהוא צריך להתגעגע למקום הבטוח. להפך, הוא הולך למשהו שהוא מכיר עוד לפני ההורים שלו. הוא הולך וחוזר למקום שהוא היה מחובר עוד לפני שהוא נולד. ולכן המקבילה מעניינת, שאנחנו יודעים שכמה זמן לוקח ברחם האם יצירת ולד, 40 יום. מה אומרים בשמיים 40 יום לפני שיש ולד? בפלוני, לפלוני.
אז זה 80 קודם.
כן, 80 יום קודם כבר. זהו, סגור. כבר הוא יודע, אני שמע ברחם מי בן הזוג שלו. אז למעשה, בתת מודע, בתת הכרה של כל ילד שאנחנו מגדלים בבית, מה יש? שאיפה למה?
להתחתן.
לצאת מהבית. למצוא את החלק שלו. לכן זה לא פלא שהילדים יוצאים בשמחה מהבית. לכן לא פלא שאנחנו ההורים עושים חתונות ושמחים. למה אנחנו שמחים? אנחנו שמחים בזה שנשמת הילד או הילדה שלנו מצאו את מקומם בחדרה. כי אחרת זה לא היה קורה. לא נותן להם ללכת. אם כך אנחנו מבינים, זה מה שהכוונה בשר אחד. מאחר שמציאות ומהות אחת. ואז ברור שגם יולידו בשר אחד. והופכים להיות חטיבה אחת. גם באופן הגשמי. וזה על ידי הצאצאים שאנחנו מכירים כולנו, ברוך השם. אבל תשימו לב, כולנו הורים, כל ילד הוא התגלמות והתגשמות של המהות הזו של ההורים, אבל אתם שמים לב להבדלים ביניהם? ויש לי שאלה, באמת. בוא רגע נחשוב. יש לנו מספר ילדים בבית, זה נולד עם אופי כזה וזה עם אופי אחר. לפעמים גם הצבעים שונים ביניהם, השיער פתאום שונה, עם ההורים יש להם צבעים שונים. מה קרה פה? הלו, זה אותו בית חרושת.
באחוזים.
כן, איך יהיה, מה, זה לא שטנץ קבוע? אתה רואה שלא. זה קצת גבוה, זה קצת נמוך, זה נהיה קצת יותר מלא, זה רזה. מה הולך פה? אבל זה אותם הורים. אותם הטבעים, אותם ה-DNA, הכל אותו דבר. למה זה יוצא כך וזה יוצא אחרת? אנחנו מבינים עכשיו בעומק למה? כי הוא לא שייך לנו. הוא צריך להתאים למי? לבן הזוג או בת הזוג. לכן הוא צריך מראש להיות כדי שהוא יהיה מתאים. אז כבר מרגע לידתו הוא צריך להתאים. ככה אנחנו ילדים אצל הורינו, והם אצל הוריהם. כי הכל חוזר אל השורש. ככה אנחנו נבין את מה שאמרנו במדרש. מה שאמרנו, ויצר השם אלוקים מן האדמה, כל חיית השדה, ויבא לאדם לראות, אתם שמים לב שוב פעם חסר וב? מה יקרא לו? ויקרא האדם שמות לכל הבהמה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. אתם זוכרים שאלינו מקודם שאלה? איך יכול להיות שהאדם נותן שמות כאשר עדיין הוא לא מושלם? נכון? עכשיו אתם מבינים למה כתוב לראות בלי וב? חסר וב?
איפה זה בלי וב?
במילה ויבא לאדם לראות. מה יקרא לו? בלי וב. כלומר, האדם עם כל זה שידע יותר מן המלאכים, וקרא שמות, עדיין מה התורה רומזת לו? שהוא עדיין חסר. אין לו ראייה שלמה, כי עדיין הוא בלי בת זוג, והאדם לא מצא עזר כנגדו. מדובר על המצב המיוחד הראשוני.
זאת אומרת שגם האישה הייתה שותפה בנתינת שמות הזאת, אבל כשהיא...
כן, אבל לא באופן מודע בכלל. לכן הוא חסר, כי הוא לא מבין עדיין שחסר. לכן אמר האדם לפני הקדוש ברוך הוא, זה בהמשך המדרש, לכל יש בת זוג, ולי אין בת זוג. וכאן חז"ל מוסיפים, שביקש הקדוש ברוך הוא, זה גם גמרא ביבמות, לתת לו כל מיני עוזרים מכל בעלי החיים. ולא נתקררה דעתו של האדם מכל אותם עוזרים מקרים למיניהם. כמו שאמרנו.
זה עם ועל אגב.
בפסוק יש אחד חסר ואחד מלא. לפי דברינו, תסתכל בדיוק במקור. תסתכל, המקור הוא בבראשית ב' פסוקים י"ח עד כ"ד. אני עשיתי פה פשוט, אני ראיתי שהם עושים פה העתק הדבק. כתוב בפסוק, רק שנייה, כן, כתוב עם וב, ופה כתוב בלי וב, נכון, במדרש זה מופיע בלי, במדרש זה מופיע בלי.
או הסיכום זה...
לא, במדרש מופיע בלי, כי המדרש רוצה להסביר את החוסר, שהראייה לא שלמה. לכן, חז"ל באמת הוסיפו שהאדם מבין שהעוזרים המקריים הללו הם לא מספקים. לפי זה מובן הטענה, לכל יש בת זוג. כל בעל חי יש בת זוג. והבת זוג הזו היא משלימה את הטבע שלו והמהות שלו, שיוכל למלא את יהודו ולי אין. כלומר, חסרה לי השלמות הטבעית. וכל מה שהיה בדרך, ויש אנשים כאלה בדור שלנו, תשמע, אני מאוד עסוק, יש לי ביזנס, זה מספיק לי, אני מאוד נהנה מזה, יש לי סיפוק מזה, זה פשוט שקר. זה לא נכון. זה לא אמיתי. זה כיסוי. לכן לא נתקררה דעתו מהם. היות והם אינם יכולים להשלים את הייעוד כאדם. כאשר אין שורש מהותם והמציאות שלהם מתאים לתפקיד שמוטל עליו. לכן מן ההכרח שאותו עזר יהיה ממנו. רק אז יכול להיות שלם. עכשיו יש דבר מעניין, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מצווה את האדם לשלוט בכל המציאות. לשלוט בכל הבריאה כולה. אבל יש פסוק שאומר, זה הפסוקים למעשה של הציווי, נעשה האדם בצלמנו כדמותנו, סליחה, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ, וכל הרמס הרומס על הארץ, ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים, וכל חיה הרומסת על הארץ. כלומר, כל הבריאה האדם נותן לקדוש ברוך הוא על מנת לשרת אותו. והנה מה פלא, כל העוזרים הללו, כל המציאות הזו, למעשה הם עזרים טכניים. הוא צריך להוביל דברים, הוא צריך לעשות דברים, יש לו אמא. אבל הם לא נותנים לו שום דבר מהותי. הם מסייעים לו, אבל האדם זקוק למשהו פנימי עמוק כדי למצוא תפקיד. רק כאשר כל הכלים שלובים יחד, איש ואישה, אז יש יצירה מושלמת, גם בכלים הרוחניים וגם בכלים הגשמיים. ואז באותו מקום האדם יכול למלא את הייעוד שלו. כלומר, אם אנחנו מדברים על תהליך, אנחנו רואים שיש פה שני תהליכים. יש את יצירת האדם, שדיברנו עליה בשיעורים הקודמים, שבהם מדובר על יצירה רוחנית, מהות רוחנית, שהיא מולבשת בגוף, אחד. עדיין לא מופרדת. ולמעשה אפשר לדמיין את זה, כמו שאם חז"ל אומרים, שהוא היה בשני פרצופים, או גב ופנים, כל אחד בצורה אחרת, או אדרוגינוס, כמו שהגמרא אומרת, שהיה בו גם וגם, אז היה אפשר לדמיין את זה כאדם, שמחפש כל הזמן מי יושב לו על הגב, ואף פעם הוא לא יכול לתפוס. כי הוא מסתובב, זה מסתובב איתו. הוא לא מצליח אף פעם לתפוס מה זה. כלומר, כן, ודאי. כן, הוא מגיע משהו, אבל לא מצליח, וזה כמו חתול שמסתובב סביב הזנב של עצמו. אף פעם לא יתפוס. אבל הוא מרגיש, אבל לא יודע מה זה. כלומר, זה לא רק שזה לא עזר, אלא זה גם כבד. רק כאשר האדם עומד מול חווה, ורואה אישה, ומבין, כי לפני זה הוא קרא שמות, הוא כבר ידע מה זה להבחין במהות, והוא רואה עכשיו את המהות שעומדת מולו, אז הוא אומר, כן, זאת אישה כי מאיש לו ככה זו. זה המהות שלי. אז, אולי הוא מרגיש יותר קל בגב, אבל הוא מרגיש יותר קל בגב, כי מה שהיה מקודם עול בלתי ברור, מה עכשיו? הוא ברור. עכשיו אני יודע מה לעשות. עכשיו יש לי את בת הזוג שלי, לכן אני יכול להתקדם. והציווי לפרוד ולרבות ולשלוט מגיע עכשיו, כאשר אתה יכול לבצע את התפקיד שלך. כי לפני כן אתה לא יכול. אז אם כך נסכם, אנחנו מדברים על שני שלבים בתהליכי הבריאה. השלב הראשוני, שהוא המהות, שאז הנשמה היא אחת וגוף אחד, אלא שבזה יש חסרון, שאדם לא יכול למלא את הייעוד באופן הזה, והקדוש ברוך הוא מפריד, או יותר נכון מגלה לאדם, ועושה לו את העזר שאיתו הוא יכול להשלים את הייעוד שלו. אם עכשיו אנחנו נזכיר את רבי אבאו, שהזכרנו לפני כמה שיעורים, שאמר רבי אבאו, שבתחילה עלה במחשבתו לברוא שניים, ולבסוף ברעם אחד, והקשנו עליו, אמרנו, אבל במציאות הם שניים, אנחנו למעשה מבינים שהשניים האלו, למעשה, זה האחד. יש שאלות?
כן. הפסוק הזה, הפסוק של אדם דומה אנחנו מנקים, לא טוב להיות האדם לבדו, ועשר השם מנקים. כאילו זה נראה כאילו שהשם יצר את החיות אחרי האדם. למרות שאנחנו יודעים שבבריאת העולם, החיות, האדם נוצר
אחריהם. כן, אבל פה אני רוצה, זה שאלה במקומה. צריך קודם כל לדעת שכל מה שאנחנו אומרים שאין מוקדם מאוחר בתורה, גם תופס כאן. אבל אנחנו רואים פה פרקים שונים. בפרק הראשון התורה מספרת על הבריאה בסדר כרונולוגי. זה על מנת שנדע מה נברא לפני מה, ויש לזה סיבות לא רק בעומק אלא בפשטות. חז"ל מביאים במדרש שאם אדם מתגאה, חשוב לדעת את הסדר. למה? כדי לומר לו על מה אתה מתגאה, יתור שנברא עוד לפניך. כלומר, יש חשיבות לסדר. כשהתורה באה ומבארת אחר כך בפרקים הבאים את התהליכים שהיו על האדם ביחסו לסביבה, כבר אין צורך להקפיד על הסדר. אלא זה תמונת מצב של מה שהיה בגן עדן. המהלך של, אפשר לומר שזה המהלך של סיום בריאת האדם. לכן אין פה בלבול. הם נבראו לפני האדם. ואחד הסיבות שאנחנו, הן פשוטות גם, למה הם נבראו לפני האדם? איך יכול להיות שהאדם נברא לפניהם, והם עדיין לא נבראו, ומביאים אליו כדי לקרוא להם שמות? הרי מה קורה? אנחנו רגילים היום שהמנת שביאו לפני, שהמנת שתקרא משהו מביאים לפניך. אבל האדם נולד, סליחה, האדם נוצר, מתי? כאשר כל המציאות כבר הייתה קיימת. זה אנחנו כבר ראינו, נכון? ופה מה שהתורה אומרת זה הסדר של הקדוש ברוך הוא כדי להפנים בתוכו, בשורשו, את תחושת החיסרון. לכן הסדר כבר לא כל כך חשוב לי. בסדר? אז זה להיום. זה דבר חשוב, שמעתי ואני תמיד אוהב לומר אותו. שנותנים שמות לילדים, צריך לחשוב טוב טוב. מהו השם? כי השם הוא מהות. ואנחנו מטילים על הילדים מהות, מהות. וזה הוא, זה הוא.
אבל יש, כשתינוק נולד, יש לו כבר מהות.
כן.
זה שאנחנו נותנים לו, נותנים לו את השם, זה לא משנה, זה משנה לו את המהות?
השאלה שלך, יש לה תשובה? פשוטה. אנחנו לא נותנים שום שם בדעתנו. אנחנו רק אומרים מה שהקדוש ברוך הוא רצה, רק נדמה לנו שאנחנו בחר. כלומר, אומרת, נבואה נזרקת מפיהם. ואני פעם אמרתי בדרשון בדיחותה, שאנחנו יודעים למי ניתנה נבואה מאז חורבן הבית. זה שוטים ולתינוקות. כלומר, אנחנו לא יודעים מה אנחנו אומרים. כי באותו רגע שאנחנו יודעים שם, השם הזה כבר נכתה, המהות הזו כבר נמצאת באדם. אבל אנחנו יודעים שבכוחו של אדם להשפיע. אדם יכול במילים לגרום דברים הפוכים ממה שצריך. לכן חז"ל מאוד הזהירו לשמור על הפה. כי אדם מדבר והוא לא יודע מה הוא אומר. הוא לא יודע מה הוא לא להשפיע. אז אנחנו צריכים להיזהר. לכן הורים צריכים לחשוב גם על השם למרות שזה נבואה מפיהם. אבל לפעמים הורים יכולים לגרום בפה שלהם לעשות לא שינוי מהותי, אבל להקשות על המהות, תתקיים. להוסיף למה שנקרא ניסיונות מיותרים. כי אתה, יש לך כוח בפה. דוגמה, אחת הדוגמאות הגדולות שאפשר לתת על כוחו של הפה, שהכהן הגדול, בעבודת יום הכיפורים, כשהיה משמיע את השם המפורש, הוא לא היה מהרהר בו. הוא היה משמיע אותו. היה אומר אותו. ואז כולם היו צריכים לכאוב ולהשתחוות, כי זה היה פחד. כי זה היה ממשי. בדוגמה הפוכה, אבל מכהן, כאשר היו מביאים מצורע, חשוד כמצורע אל הכהן, כל מה שהוא לא אמר שהוא מצורע, הוא טהור. וכולו צרוע. כלומר, הוא נמצא בתוך בית, והכהן רואה אותו, ואומר, אתם יודעים מה? יש לי שאלה. אתם מכירים חברת הובלה פה? אומר, כן, טוב, תזמינו אותם. המצורע עדיין בבית, יושב, אוכל, שותה. הוא נוגע כל כך רגיל, הוא חי רגיל. ומפנים את כל הבית, ואז הוא אומר, אתה מצורע, באותו רגע כל מה שיש בבית, תמה. הפה יש לו כוח עצום. לכן כשנותנים שמות לילדים, צריך לחשוב, להרהר, מה זה אומר השם הזה? מה המהות של השם הזה? עם מי האדם שאנחנו קוראים על שמו? מי הוא היה, מה הוא היה, מה הנקודה שאנחנו רוצים, מקווים, מתפללים, שהילד ימשיך, שיתפוס את אותה נקודה, שיתפוס את אותו, אותה מחשבה, השקפה, עבודת השם, ואז לתת את השם. אבל לא למה לתת שמות. ואנחנו יודעים שיש לפעמים שמות שאנחנו שומעים אותם, ואנחנו לפעמים, אני לא יודע, אתם מכירים את השמות שלכם, אבל לפעמים מתקשרים אל האנשים להתייעץ בנושא הזה, ואני אני בא לי לבכות. ואם אני מצליח לשכנע את ההורים לוותר, אז אני מודה להשם שהצלחתי. אבל לפעמים יש שמות שהשם ירחם. אני בטוח שלא כל אחד ירוץ לקרוא לבן שלו נמרוד. או עומרי. או אחאב. אבל יש שמות שאתה מראש דוחה אותם. למה? מה הבעיה? תקרא לו. לא, זאת אומרת שיש לזה משמעות. יש משמעות לקריאת השם.
אמן.
כן? לכן צריך להיזהר בקריאת השמות. לדעת שזה מהותי. שזה נותן חוזק לייעוד של הילד או הילדה. ולכוח שיוכל להוביל אותו בהמשך החיים. יש לנו הרבה שמחות, והרבה בריתות, והרבה שבתות של קריאת מי שברך, לבנות, כי צריכים זיווגים, לא? אז, ורק לזכור שהשמות צריכים להיות שמות של קדושה, שהילד יכול לסבול, שהילד יוכל להרים את המשימה. אז רואים את הברכה והשפע. שיהיה לנו שבוע טוב.